ספר מלכים עמוד 559. יש נוהגים לקרוא לזה פרק ה. מה? כן, פרק ה פסוק א של שמואל, של מלכים א. אין לך ספר חיים, מה אתה? טוב. עכשיו זה תיאור של עושר הממלכה בימי שלמה. ושלמה היה מושל בכל הממלכות. מן הנהר, ארץ פלישתים, ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. אז איזה נהר זה? פרת. מן הנהר פרת עד ארץ פלישתים. איך הוא הגיע לפרת? מה? דוד כבש עד הפרת, ואפילו מעבר לזה, תרם נהריים ותרם צובה, נכון? בעצותו את הרם נהריים ותרם צובה. וגם תועי מלך חמת שלח את בנו יורם כבן ערובה לדוד. כן? איך קרא לה, איך תועי מלך חמת קורא לבן שלו יורם?
איך יושפט קורא לבן שלו יורם?
לא, יורם זה על שם יה, יהורם. אז זאת אומרת שמלך חמת מקבל את אלוהי ישראל בתור אלוה. אז הוא היה מה שנקרא גר תושב. גר תושב, כן? כי אם לא, אז ודאי שדוד לא היה מניחו לעבוד עבודה זרה, נכון? איפה זה חמת?
חמת גדר.
איפה חמת גדר?
הדרום יש.
זה הממלכה שבערי העלוויה של היום. לא, זה בין לבנון לפרט. היום מדינת לבנון כאן, פה מדינת ישראל, זה היום. כאן יש מדינה שבאופן זמני נקראת סוריה, וזה ההיקף שלה פחות או יותר. פה יש הרים הנקראים הרי העלוויה, הם ממלכת חמת שעליה מדובר. אז תועי מלך חמת משתעבד בדוד, בסדר?
לבנון?
מה?
לבנון
לא הייתה מובלעת, גם לבנון הייתה כבושה.
זה
טוב. רק שנייה, קודם כל תבינו איפה הפרט עובר. הפרט עובר ככה, פה בלבנון בתקופה ההיא יש יער, זה אזור לא מיושב. האזור המיושב זה פה רצועת החוף, פה יושבים הצורים והצידונים והגבלים. האנשים האלה הם כנענים והם תחת חסות המלך שלמה.
הם לא פלישתים?
הם לא פלישתים.
הם לא פניקים?
הם פניקים, כלומר כנענים. הפניקים זה כנענים, בסדר?
פניקים זה כנענים?
אלא מה? הרי הם הקימו את העיר קרטגו, כידוע לך. ואגוסטינוס, בכל זאת די מאוחר, במאה השלישית, אומר שהוא שאל את העיקרים שחרשו מסביב לקרטגו, שאל אותם מאיזה עם הם, אמרו לו כנענים. בסדר? יש אפילו שבט בצפון אפריקה שקראו להם כנעני, כי הם היו צאצאי הכנענים. שבט פיניקים זה לא יודע, קראו להם ככה. לא יודע, קראו להם פיניקים, לא יודע.
הם היו עוסקים בסחר של תמרים.
למה דווקא של תמרים? כל מיני דבר.
פיניקים זה תמרים.
אוקיי, באיזה שפה? ברוסית. אז זה הוכח. כן. לא, סתם. בסדר. על כל פנים, אם כן, דוד כבר כבש את כל הארצות האלה, את ארם הוא כבש, ואת ארם נהריים, ואת ארם צובה. בקיצור, שלמה יורש פה ממלכה שלמה, מן הפרת, כלומר מן נהר פרת, ועד ים פלישתים, ועד גבול מצרים. איפה זה גבול מצרים?
או נחל אל עריש
או הנילוס. לא ברור. מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום. מי אמר לך אל הריש? מי אמר לך שגבול מצרים זה אל הריש? רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון אומרת. ומי אומר לך שזה הנילוס? רשי. מה? יכולה, את יכולה לשאול אותי, אני אענה לך גם כן. ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח. אני שואל אתכם שאלה, הוא אכל את זה?
לא,
אתם יודעים מה זה קור? זה חצי טון בערך. 30 קור סולת זאת אומרת 15 טון. אז הוא אכל 15 טון כל יום. ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי ו-100 צאן לבד מהאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים.
זה היה
כמו
שבזמן הכנסת היו
נתון כל יום לאכול. זה הפקידות שלו.
אבל לכמה זמן?
מה זה לחם שלמה? כל הפקידים שהוא שם בכל המדינה, אז הם צריכים לאכול משהו. זה הכוון.
הבורים הביסטורקרטיה.
כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה. שאני שואל אתכם שאלה, למה קוראים לכל הממלכה שלו בשם עבר הנהר? מעבר לאיזה נהר?
ירדן.
מעבר לפרט, נכון?
למה פרט?
ודאי, מה? משני עברי הירדן הוא שהוא שולט גם כן. אז מעבר לפרט, מי יכול לכתוב דבר כזה? נכון, הכותב מוכרח להיות מהצד השני של הפרט. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, עד רבה, אנחנו אומרים את זה מעבר לנהר מהצד השני. אבל תראי מה שקורה פה. ממלכת שלמה היא בכל עבר הנהר, נכון? כל זה ממלכת שלמה, בסדר? וזה נקרא עבר הנהר. מי יכול לקרוא למקום כזה עבר הנהר? אדם שיושב פה, נכון? בהגדה של פסח מביאים את הפסוק ביהושע. מה אומר יהושע? בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. למה? בשבילו עבר הנהר זה הצד הזה. אז מי שקורא לצד הזה עבר הנהר, סימן שהוא יושב שם, נכון?
או שהגבול עבר גם את הנהר לצד השני.
לא,
לא כתוב
כך. לא כתוב
כך. איפה זה תפסח?
עוד מעט, בסדר? אבל לכל פנים יש פה סתירה. איך יכול להיות שמחבר מקראי יקרא לממלכת שלמה עבר הנהר? או שהוא יושב בבבל והמחבר זה ירמיהו שכתב את... לא, המחבר של מלאכים הוא ירמיהו הנביא. אז ירמיהו יכול שהוא כותב את זה כשהוא כבר פה?
לא, ירמיהו שם, הוא אף
פעם
לא הגיע לשם.
הוא הגיע גם לשם.
או במצרים.
איך הוא יכול לקרוא לזה עבר הנהר?
הנהר נילוס.
או פשוט מאוד, הבבלים קראו לכל האזור הזה עבר הנהר. כלומר, ירמיהו נשאר פה, אבל הוא קורא לכל האזור הזה בשם הבבלי בזמנו. והבבלים כינו את המקום הזה, את כל הממלכה של שלמה לשעבר, כינו אותה בשם עבר הנהר.
בצפון, זה כולל חלק מטורקיה של היום?
יכול להיות. ארם צובה, כן. בסדר? כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו ומסביב. מה זה תפסח? איפה זה?
זה
על
גבול הפרט, לא?
לפי זה זה על הפרט. כן? היא הייתה עיר בשם תפסקוס ידועה שם. תפסקוס זה נשמע תפסח. יש רק בעיה אחת, מה זה עד עזה? אמרת לפני כן עד כול מצרים. אז מה זה עד כול מצרים? עזה זה לא אל הריש. עזה זה לא ליד אל הריש. עזה זה משהו כמו 50 קילומטר מאל הריש. 50, מה, ביני לבינך, מה? לא משנה הרבה, זאת אומרת. אפשר להגיד עד עזה, מחוז עזה. או שזה בא לרמוז על שתי התפשטויות של מלכות שלמה. יש התפשטות מנהר פרת עד נהר מצרים, יש מתפסח ועד עזה. לא, יותר קטן.
רמות שונות של שליטה.
בדיוק, שתי רמות של שליטה.
זה
בגמרא יש דיון על זה. יש מי שאומר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם, מי שאומר תפסח ועזה סמוכים זה לזה, ואז מי שאומר סמוכים זה לזה כיוונה שהוא מושל בכל עבר הנהר כמתפסח ועד עזה. לא, כי תפסח ועזה זה יותר קטן מאשר מנהר עד נהר. זה אחת, זה השערה, זה לא השערה מוכחת. בסדר? בכל מה עבר הנהר ושלום היה לו מכל... מה? הפלישתים היו תחת שלטון שלמה,
אז
משועבדים לו, הוא לא גירש אותם, לא הרג אותם, אבל משאיר אותם תחת שליטתו. כן. וישב יהודה וישראל לבטח. אני לא מבין, איך, מה זה יהודה וישראל פה? מה? אז זאת אומרת שכבר בימי שלמה יש חריקות. גם לזה דוד, זה אף פעם לא אוחד באמת.
דוד מלך בחברון.
נכון, נכון, נכון. כמלך יהודה שיחד גם... בקיצור, תמיד יש איזו מרירות על תחת פני השטח שנשארת באיזשהו מקום. כן? אז כלומר, עצם הביטוי הזה זה כבר אומר שיש בעיה במלכות שלמה. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו, ותחת תאנתו של ישראל כלפי יהודה. מה פתאום יש לכם מלך מיהודה ששולט עליהם? מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. מה קרה פה פתאום? מה זה מדן ועד באר שבע? לפני כן דיברת מהנהר ועד מצרים, אחר כך אתה הקטנת את זה מתפסח ועד עזה, ועכשיו אתה מקטין לי את זה עוד יותר.
זה הריכוז של היהודים,
מדן ועד באר שבע. עוד מעט תגיד לי מרמלה ועד בית לחם, כן, משהו כזה. מה זה אומר? שההתיישבות בפועל של היהודים הייתה מדן ועד באר שבע, וכל השאר היה אימפריה עם אזורי ההשפעה בגודל פחות או יותר. כן? לא שהייתה התיישבות שם בפועל. יכול להיות שהיה יותר טוב. היו למשל בתדמור, שלמה הקים את העיר תדמור והושיב שם את עבדה. כן? זה היה קצת התיישבות. מה?
לא,
אתה התנחלויות, זה בגלל את בית שני. והיה לשלמה 40,000 אורוות סוסים למרכבו, ו12,000 פרשים. וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה.
יותר סוסים אורוות
מפרשים? בוודאי. כל פרש, תרשו לו כמה סוסים.
ואורווה זה לא סוסים.
לא,
מה? זה מתיישב לציבור.
לא, לא. 40,000 אורוות. אורווה, יכול להיות שזה מושב של סוס אחד.
לא, זה יחידות של סוס.
בשביל כל סוס.
יחידות סוס.
זה לא משהו. היום אתה קורא אורווה, אתה אורווה לכל הבניין. לא, אורווה פה זה יכול להיות של סוס אחד.
בוודאי.
זה מתיישב לציבור.
לא ירבה לו סוסים. כן. שתי אפשרויות, או שזה לא מתיישב ואז זה עבירה שלמה, או שזה מתיישב ואז אין פה עבירה. כן, עכשיו יש מחלוקת בין, קודם כל בגמרא כתוב שלכל הדעות סוסים בשביל צבאו זה בסדר, לא ירבה לו סוסים, זה לא סוסים, לא לצבא שלו, הצבא שלו צריך שיהיו הרבה סוסים. כן, שתיים, כתוב לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, אבל אם הוא לא משיב איתם מצרים, מה? דת רבי יהודה שזה מותר. נכון?
סיסים עשירים רק כדי להשיב עם מצרים?
זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. איך כתוב? וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו, לא יעדרו דבר. כלומר, העומס של הממלכה מוטל כל פעם חודש אחר, בין אחד מ-12 החודשים, זה מוטל על אחד הניצבים. אני שואל אתכם, מה עם חודש העיבור? כשעושים את הרבה, מה עושים?
עוד לא היה.
מה זה לא היה? ודאי שהיה, אתה יודע. מה?
היה
נציב 13, כן. יש דיון, סיפור על זה עם רבי יהודה הנשיא, שהיה אחד שנפלו לפניו 12 יבמות. כנראה שהיו לו 12 אחים ושכולם מתו בלי ילדים. הנה שהיה איזה אסון או משהו. ואז הוא רצה לחלוץ להם, ואז רבי יהודה הנשיא אמר לו, תייבא הם כולם. אמר, כן, אבל מי יפרנס אותם? אז הוא אמר, כל אחת תעבוד חודש בשנה בשביל לפרנס את כולם, ואז ככה יהיה סבל. ומה עם חודש העיבור? שאל אותו אדם. אמר רבי יהודה הנשיא, חודש העיבור אני לוקח על עצמי. היה עשיר, יכול להיות. אחרי 3 שנים היה רעש ליד חלונו של רבי יהודה הנשיא. זה היה שמה 36 בני אדם, כלומר 12 אנשים וכל אחת משתי ילדים, שבאו לבקש את חודש העיבור פרנסה. רבי יהודה הנשיא, טוב, כן, היה עיבור עד שהגיע חודש העיבור. כן, כן. ואז רבי יהודה הנשיא כבר לא עיבר את השנה יותר. והשעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו למקום אשר יהיה שם איש כמשפטו, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה. עכשיו שימו לב, פסוק 9 זה ויתן אלוהים חוכמה לשלמה. בפרק אותו פרק, אבל פסוק 26, והשם נתן חוכמה לשלמה. יש הבדל, אחר יש חוכמת אלוהים ואחר כך חוכמת השם. מה ההבדל? נכון? זה שני סוגי חוכמה. אז בהתחלה זה חוכמה פשוטה, ויתן אלוהים, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה. ותרב, מה? זה מדרגות שונות של חוכמה. יש חוכמת הטבע, זה אלוהים, ויש חוכמה עליונה, זה השם נותן, חוכמת הסודות, חוכמת המוסר, כל הדברים האלה. זה לא מהטבע אנחנו לומדים. ידיעת השם, אהבתו.
אבל בפעם הפנה אמרנו שחוכמה זה שייך למשמעם.
מתי אמרנו? מה אמרו? שבוע שעבר?
כן.
שמה?
החוכמה זה דבר
רוחני. יש מדרגות של חוכמה. יש חוכמה שייכת להבנת העולם הטבעי, יש חוכמה השייכת לעולם, להבנת העולם המטאפיזי, האל-טבעי. יש סוגי חוכמה. כן? יש כמו לאהוב תפוחים ולאהוב אומנות. יש שני דברים שונים.
לא ידעתי שאתם יודעים, כן, אבל מה המשמעות שיש לבן אדם חוכמה לדרגה
השנייה? הוא יודע את השם. הוא יכול לנהל את כל ממלכתו, לא רק על הצד של החוכמה הכלכלית והתרבותית, אלא שכל המדינה הזאת תהיה כלי לגילוי שכינה. הראשונה זה לא מספיק, נכון? זה לא מספיק. עכשיו, כתוב כאן משהו מעניין. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. מה אפשר ללמוד מהפסוק הזה? א', שיש חוכמת מצרים ויש חוכמת בני קדם. זאת אומרת שאם משווים את חוכמת שלמה לחוכמה שלהם, סימן שגם החוכמה שלהם ראויה להערכה. זה נקודה ראשונה. שתיים, אנחנו יכולים לדייק עוד יותר, שחוכמתו נבעה מחוכמתם. כי איך כתוב? ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם. מה זה מם? מם המקור. כלומר, הוא לקח את חוכמת בני קדם ואת חוכמת מצרים, ומזה...
אני רוצה להגיד מי חוכמת שלמה, לא מי. מי זה מם היתרון, יותר.
אין הבדל בין מי למי.
אין הבדל בין מי למי?
לא, אין שום הבדל בין מי למי.
ואיך תראה איך העם מדברים, אתה תראה שיש את זה.
אבל זה לא מה שכתוב פה. זה לא עברית תנכית. זה הכל. מה? זה לא מדויק מה שאתה אומר. סליחה, זה לא מדויק מה שאתה אומר. מחוט ועד לרוך נעל. זאת אומרת שלפעמים אתה כן שם את מי המקור בחיריק לפני עוד גרונית. נכון, אבל לפעמים רוצים להדגיש. אז כיוון שיש געיה אחרי המם, אז זה יגדיל את התנועה מחוכמה, לא בגלל שזה עוד גרונית. תראו איזה גרונית, חטא יכולה לסבול את זה.
אפשר לומר שחוכמת בני קדם, חוכמת מצרים, כבר כולה בעצם בפסוק הראשון, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה.
כן, חוכמה לשלמה.
שזה בעצם החוכמה
הכללית. ואת זה הוא לומד, איפה לומדים חוכמה כללית?
לך למצרים, לך לבני קדם, תלמד מהם. לא? זה החוכמה הכלל אנושית.
זה עכשיו הפירוש בעצם איזו
חשמה. ועל זה נאמר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. וזה מפורש בפסוק אחרי זה, ויחכם
מכל
האדם. זאת אומרת, אז מכל אדם הוא יכול ללמוד. למשל, אמרו חז"ל, ויחכם מכל האדם, אפילו מחרש שוטה וקטן. מה זאת אומרת ויחכם אפילו מחרש שוטה וקטן? גם מהם היה לו מה ללמוד. אתמול הגיע למכון מאיר אדם, אמר לי, תשמע, אני רוצה ללמוד יהדות, רוצה ללמוד דימויה, ויש לי בעיה. מה הבעיה? ברגע שזה לא ברמה שלי, אני משתעמם. אמרתי לו, אנחנו נכסח אותך, אתה תראה מה זה. אז לעומת זה שלמה, זה טיפש, כן, אדם כזה. אדם שלא מסוגל, הוא לא יוכל להתקדם לעולם, כי הוא לא ידע באיזה חוט למשור כדי לקנות חוכמה. היה כתוב ויחכם מכל האדם. לא זוכר. אבל התחתן עם מישהו, כנראה, עם מישהי. אז שלמה היה חכם מהם. ויהי שמו בכל הגויים סביב. הם היו סופר חכמים, ושלמה היה חכם מאיתן האזרחים. יכול להיות שגם מהם הוא למד, הם היו רבותיו, כן? והוא היה גדול מהם. אבל זה מה שהייתה לו יכולת קליטה. אז מזה אנחנו לא יכולים להבין מדוע הוא נשא כל כך הרבה נשים. הייתה לו יכולת קליטה כזאת. למשל, יש טענה מעניינת של החוקרים. מתי נולדה ביהדות האמונה בעולם הבא?
אחרי תקופה שלמה.
אז יש כאלה שכתבו שבימי שלמה. למה? כי זאת הייתה אמונה מצרית, והוא התחתן עם בת פרעה, אז משם הוא קיבל. המצרים האמינו בחיי נצח. נכון, אז באמת טענה... כן, לכן זה קצת חלש. אבל כמו כל דבר שאומרים, בעלי ביקורת המקרא...
נוח היה מצרים, הסבא אני חושב.
מה?
נוח היה הסבא של מצרים.
כן, נכון. נכון. ולכן, כמו כל הטענות שלהם, זה לא כל כך רציני, אבל יש גרעין של אמת. שחוכמת שלמה היא מחוכמת מצרים. כי מצרים זה אם החוכמות של כולם. רצו לומר שלא. רצו. אבל בסוף, ברגע שהוא כן מאמין.
לא, זה לא אומרים שהוא מאמין או לא.
כן, אתה אומר.
עכשיו, מה פירוש מכל האדם? למה אתה אומר מכל אדם? האדם, הכוונה, כשאומר אחד, כמו שאומר, אחד האדם. מכל אדם. מכל אדם שתפגוש. עכשיו, הפשט של המילה האדם, יש מחלוקת בזה בין רש"י לרבנותם. הרי בגמרא כתוב שרבי מאיר אומר שכל מקום שכתוב האדם זה גם כולל גויים, כן, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר האדם. רבי שמעון בר יוחאי אומר במסכת בבא מציעא, אדם אתם נאום השם, אומר יחזקאל, אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים קרויים אדם. אז כל מקום שכתוב אדם זה יהודי ולא גוי. איך מסתדרים עם זה? סתירה בין שני המקורות. אז רש"י אומר שזו מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, שרבי שמעון מחשיב כאדם רק את ישראל ולא את הגויים, ושרבי מאיר מחשיב כאדם את כולם. מחלוקת, אחד שמאלני אחד גזעני, בסדר? זה לפי רש"י המחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. רבנותם אומר אחרת, שלא נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון, אלא רבי מאיר מדבר כשכתוב האדם ורבי שמעון מדבר כשכתוב אדם. אז ויחכם מכל האדם, לפי רבנותם יוצא מכל האנושות. מכל האנושות הוא למד. יפה. אז
גם צריך להביא כותב
מאוד שהם גויים, לא רק שהם יהודים. מי אמר שהם יהודים, אלה? כן, ומה עם איתן האזרחי? לא יודע, לא כתוב שם. יש זמרי ואיתן, יש גם אחד כזה, כן.
איתן האזרחי מוכר בפעילים,
גם בימן מוכר בפעילים. נכון, טוב, אז צריכים להזכיר גם גויים. וידבר, אז תודיע להם, וידבר 3,000 משל. גם, וידבר 3,000 משל. איפה המשלים שלו? בספר משלי אין שם 3,000 פסוקים. מצטער. לא, שיר השירים דווקא זה לא משל, זה שיר. וכתוב, היה שירו חמישה ואלף. כן, לא הכל הגיע לידינו. רק חלקים מסוימים של משלי שלמה הגיעו לידינו. כן, אומרים שמה שכל זה פעם, כל פסוק, אם לא כל פסוק שני משלים. כן? כן. והיא שירו חמישה ואלף. מה זה שירו של שלמה? זה שיר השירים. מה זה חמישה ואלף? יפה, זה המלבים אומר ככה, שיש, שספר שיר השירים מתחלק לחמישה שירים, והסיום זה האלף לך שלמה. אז לכן והיא שירו חמישה ואלף. וידבר, אז יוצא לפי זה, מה הוא כתב תחילה? את משלי או את שיר השירים?
משלי.
כתוב כאן משלי. וידבר 3,000 משל, והיא שירו חמישה ואלף. זה מחלוקת בהלכות שמעוני. הלכות שמעוני מביא שתי דעות. יש דעה שאומרת שהוא כתב שיר השירים תחילה. למה? כי היה נער פוחז, כן? כותב שירי אהבה. אחר כך התיישב, כתב דברי משל. אחר כך היה זקן, כתב קהלת. כן? אחרי ש... מה? שהתייאש מן העולם. מה? עכשיו יש דעה אחרת, אומרת לא. כתב משלי תחילה. אחר כך שיר השירים, ואחרי זה קהלת. וזה יותר מתאים לפשט הפסוק. עכשיו מה זה אומר? שהוא כותב משלי תחילה. שהוא מתחיל קודם כל מהחוכמה הרגילה. שיר השירים זה חוכמה עליונה. אז לא כל אחד מגיע לשיר השירים. זה נצחי. יכול להיות, כן. מה? עוד לא כתוב פה. לא כתוב פה.
אז אני אומר שזה בסוף.
לא, אבל פשט דברי קהלת משתמע מהספר עצמו שזה בסוף. ממה שהוא כותב בקהלת. מלך הייתי בירושלים. הוא מספר שם. שאחרי שהוא התייאש מן הכל וזה.
כל התקנה?
מה?
בתיאור כל התקנה?
כן, כן, זה שם, יש הרבה דברים. טוב. וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. יש לי שאלה, ראיתם אזוב בקיר?
כן.
זה לא קיר, זה חומה. לא, זה תחב. בקיר עטוב יש תחב.
מה זה אזוב?
אזוב זה הזעתר. זה את הזעתר.
אולי זה בקיר מואב.
המילה קיר בתנ"ך אין פירושה קיר. קיר בתנ"ך זה לא קיר. לא, זה סלע. ובאמת הזעתר גדל בסלעים. זה הכל. לכן האזוב אשר בקיר. אז מה זה אומר שהוא דיבר מן הארז עד האזוב? מן העץ הגבוה עד העץ הנמוך. מה זה זאת אומרת שהוא מדבר על העצים?
הוא יודע. הוא שר אליהם.
לא.
לא, הוא יודע עליהם.
יש לו, הוא איש מדע.
זה משל, אביה ורבה.
לא, זה לא משל. הרוסים מדברים על העצים.
זה גם החוכמה שעומדת מאחורי הגידול שלהם.
יכול להיות, גם זה וגם זה. הכל אפשר לשים. הרי כיוון שחוכמתו הייתה חוכמה אדירה. אז כשאפשר להכניס לפסוק הזה מה שרוצים.
אז מה הדבר השני?
מה? זה יכול להיות שהוא יודע את הבוטניקה שלהם, יכול להיות שהוא יודע את המשמעות שלהם, יכול להיות שהוא יודע את השפה שלהם, יכול להיות שהוא יודע דבר גדול ודבר קטן, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. לא יודע, אם הם מדברים, לא יודע. אני אף פעם לא דיברתי עם קירות, עם עצים.
למה לפרט?
ספרים ככה, כשאתה משקה את הצמחים, אז תהדר אתם יפה, מה שלומכן וזה.
לא, גם להשמיע להם מוזיקה קלאסית.
מוזיקה קלאסית, כן.
יש לי חידוש. כתוב, מן הארץ אשר בלבנון עד האזור אשר תזכיר, ולא עד בכלל. לא על הארץ ולא על האזור.
למה?
כי כתוב, כמה
אמרתי לך. אמרתי לך, רחוק המידי, כמו שהיה גבול לחוכמתו.
זה פרה אדומה, שהיא
אזור. יפה.
לא בכלל בידיעת
שלמה. יפה. מקובל, פירוש יפה.
מה קיר ב...
קיר זה סלע. כן? אתה יכול לראות בסלעים לפעמים בוקע מן הסלע אזוב. ראית את זה פעם? בעיניות קדומים אפשר לראות, הם מראים לך במיוחד כדי שתדע מה זה הקיר. אתה כן? יוצא כך. כן,
זה למה הוא צריך לפרט, משהו לא כולל את הכל, הוא כבר נתן
לפני זה
ויחקם מכל האדם, אז כבר כולל הכל. ברגע שהוא מתחיל לפרט,
אתה יכול להגיד שהוא אדם כללי בלבד, אבל דברים פרטיים הוא לא יודע. יש אנשים שהם בעלי נשמה כוללת, זה הרב קוק קורא לזה נשמות כוללות, ויש בעלי המקצועות, אלה שיודעים פרטי פרטים של דבר זה או אחר. שלמה היה גם אדם כללי וגם אדם פרטי, כן, יודע גם את פרטי הפרטים. זה כמו שלמשל הרב אברהם שפירא, כשהיה אצל הרבי מלובביץ' הצל, אז הוא ישב אצלו והרבי דיבר איתו על המעברים בין הרחובות ברובע היהודי. עם הרב אברהם שפירא. כמובן ידע יותר ממנו. כן? או למשל, פעם הרבי מלובביץ' אמר למישהו, כדי לנסוע לשם אתה צריך לנסוע במסלול הישן של קו 27. אדם שלא היה מעולם בארץ. ידע הכל. ידע גם כללי, גם פרטי. גם לובה אליאב מספר שבשנים של מסך הברזל, אז הוא ביקר אצל הרבי כדי לדווח לו על מה שקורה ברוסיה. ואז הרבי אמר לו, יש שם יהודי בשם זה וזה, ברחוב זה וזה, בעיר ההיא. כן? מה קורה איתו וכו'. נתנו מפה שלמה של רוסיה, מה קורה בכל מקום. נזכרה, וידבר על העצים מן הארץ שבבנון ועד איזו שרוצה בקיר, וידבר על הבהמה ועל האוף ועל הרמס ועל הדגים, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו בחוכמתו, וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. עכשיו חירם הזה, איך יכול להיות שיש חירם מלך צור בארץ ישראל? סך הכל צור זה בארץ ישראל, איך אפשר להשאיר גוי בארץ?
אוטונומיה.
איך?
הוא קיבל
לעצמו
של
המצוות לנוח. הוא קיבל לעצמו של המצוות לנוח, הוא היה גר תושב תחת חסות שלמה.
פשוט מי. אבל נשאר מלך?
מלך, תחת המלך, נכון.
רעיס,
נו. יושב ראש.
רעיס.
ממונה מטעם.
כן, רשות.
מה? קיבל שבע מצוות בני נוח, זה לא כמו היום. היום הוא לא קיבל שבע מצוות
בני נוח.
הוא מאמין
בכלל. לא, עבודה
זרה
הוא לא... כן. רצח,
כן.
דינים, דינים,
לא
עריות, יש כמה בעיות, נכון?
קשה.
מה?
קשה.
יש פה הסתה.
נראה
רצח,
טוב.
לא גר צדק ערבי. לא גר תושב.
וישלח, אחי. אנחנו אולי פעם צריכים לעשות שיעור, מה זה גר תושב?
כן.
וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת השם אותם תחת כפות רגליו, ואתה הניח השם אלוהי לי מסביב, אין צטן ואין פגרה, והנני אומר לבנות בית לשם השם אלוהי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסאך הוא יבנה הבית לשמי. עכשיו יש לי שאלה, למה דוד לא בנה את המקדש לפי מה שכתוב פה?
בגלל שהשם אמר לו, הוא היה במלחמה,
כי היו לו מלחמות, במקום בגלל המלחמה אשר סבבו הוא. זה פירוש לאיזה פסוק? לפסוק שאמר נתן הנביא בספר דברי הימים, רבים דמים רבים שפכת ארצה לפניי, עשה לא, לא תבנה בית לשמי. מה? זה כך כתוב. מה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי.
אבל אני לא יודעת, זה לא מצוין.
אבל אפשר
לפרש את זה. הוא היה חייב לעשות,
אז
הוא היה עשה את הפקידו.
נו, אז מה?
אז בגלל זה הוא לא בנה
את הבעל? כן, בגלל שלא היה לו זמן. בגלל שלא היה לו זמן, כיוון שהוא היה עסוק בלשפוך דמים רבים, אז הוא לא יכול לבנות בית, זה מה שכתוב פה.
לא, אפשר לפרש אחרת.
אבל אני אומר, איך שלמה פירש את הפסוק? זה מה שמעניין אותי כאן. יש כל מיני פירושים לפסוק הזה. מה?
לא, הוא היה עסוק במלחמות.
זה מה שאומר שלמה. זאת אומרת, שלמה אומר, לא שיש פה פגם מהותי, אלא פשוט, הוא היה עסוק במשהו אחר.
מה
הייתה
ההשקפה של בעל דברי הימים? מתי
זה נכתב בספר? נכתב מאוחר יותר, מה זה משנה? אבל זה בדיוק מה שאומר בעל דברי הימים.
שלמה צריך לפרט לגו את הנימוקים העילאיים שהיו או לא היו
כאן. לא.
דבר עליו, השפה שהוא מבין, היה מלחמה, לא יכולתי, לא היה לי זמן.
לא. זה פסוק מפורש בתורה. מתי בונים את המקדש? בהניח השם אלוהיך עליך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, לשכנו תדרשו ובאת שמה. זאת אומרת שהתורה במפורש אמרה שצריך קודם כל לגמור את המלחמות ואחרי זה לבנות את המקדש. לכן אומר שלמה לחירם, אבא שלי היה עסוק בשלב הראשון ואני בשלב השני, פשוט מאוד. זה מה ש... לא, אני מסביר איך שלמה הבין את הפסוק בדברי הימים. הפסוק בדברי הימים, אמנם ספר דברי הימים עדיין לא נכתב, אבל מתוארת שמה נבואה של נתן הנביא שנאמרה לפני אותם הימים. הייתה ידועה לשלמה אותה נבואה. איך שלמה פירש אותה?
זה דוגמה, אתה יכול להגיד
אותם דברים, אתה יכול
להגיד
אותם, תסבירי איך, נו. בבקשה, תנסי.
כי דמים רבים שפכת לפניו, לא מפני בית משמי, לא כי אתה
עסוק בשבילך
דמים,
כי דמים
רבים
שפכת
לפניי, אז אתה לא
תבנה,
זה מה שאני
בדיוק צריך.
זה גישה מופרנית.
אז בואי
נבנות. זה תיאור מציאותי, זה יכול להיות תיאור מציאותי. מלחמה זה תמיד עם דם. לא חד משמעי.
לא יכול להיות, לא יכול להיות.
יכול להיות שמשמעות אחרת לחלוטין. משום שאתה שפכת דמים רבים, מה שאתה תבנה יהיה נכון וקיים ויציב. ולכן כל החימה...
אז בואו נבדוק, בואו נבדוק לפי ההקשר, לפי ההקשר. לפי ההקשר בספר דברי הימים. עכשיו מה, בואו, תסתכלו בדברי הימים ונראה איך אפשר להכריע.
לפני דברי הימים, הנביא אומר לדוד המלך עצמו, ששמתיך נגיד על כל עודיך, אז המלחמות התקיימו כבר. ברגע שהוא אומר לו שהוא לא
יבנה
בית, אז זה כבר אחרי המלחמות.
זה שאלה יפה, אבל תראה מה שהוא כותב כאן, בספר דברי הימים. איפה זה? איפה? עמוד.
1310.
הנה. כן, פסוק 8. בעמוד 1310. ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי. 8. ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה, בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה.
מנוחה.
מאיפה לקחתם את הביטוי הזה?
מנוחה.
בהניח השם אלוהיך. כלומר, בהניח, הכוונה שייתן לך גם מנוחה בנפש. זה לא רק המנוחה הפוליטית, שבפועל המלחמה הסתיימה. ובהניח השם אלוהיך, כל זמן שאתה איש מלחמות, עדיין מנוחה אין בך בלב. לכן, יש לך מנוחה מכל אויביך מסביב, אבל לא לך. לכן צריך איש מנוחה, אדם שגדל עם השמנת הזאת של שלום, כן? ואז אומר, והניחותי לו מכל אויביו מסביב. בדיוק. נכון. לכן הוא אומר, והניחותי לו מכל אויביו מסביב. משמע שלדוד עוד לא הונח מכל אויביו. למרות שבפועל הם הפסיקו את המלחמות. לא הונח לו.
זה
בעצם צריך להתבנות במצב
של
שלווה.
למשל, כל אלה שנניח
נקראים לעם
ישראל חי, שנכנסים
לערבה עם בכוח,
חי וקיים.
הם עושים
את זה
בצורה כוחנית,
זה נגיד המזלות.
נכון.
אבל גם שקראו את בית
שמי
זה היה,
זאת אומרת שהם הציקו, אולי
היה...
שמה הייתה הוראת
שעה של הנביא.
הם לא נכנסים כדי לבנות.
לכן
לא נכנסים כדי לבנות.
כל הרעיון שלהם...
לא, הרעיון הוא אחר, זה לא קשור בכלל לבנייה אחרת.
עכשיו תריבו גם כן, לא אלק. אנחנו מציתים פה ריבים.
מי שמגן את תהליך השלום, מעכב את בניית בית המקדש.
ודאי, תהליך השלום, מעכב את בניית המקדש, ברור.
מי שמעכב את תהליך השלום...
נכון, למשל מפלגת העבודה.
מי שמעכב את
למשל מפלגת העבודה, אז מעכב את בניין בית המקדש.
נכון.
כי הם מעכבים את השלום. אז מה שהוא אומר כאן, ברור? אז לכן אני חוזר פה למלאכים, ואתה הניח השם לי מסביב, כלומר, קשה מאוד מצד הפשט לא לקבל מה שאמרנו, שזה לא מצד איזשהו פגם מוסרי בנפש של דוד, אלא מצד שצריכים כדי לבנות את המקדש נפש אחרת.
אה,
זהו, זה מה שיוצא מפה.
ההבדל הוא מאוד...
זה לא אותו דבר.
מי שחייב להילחם, קשה לדרוש ממנו באותו רגע להיות
משלב,
מי
שמורד,
קשה לדרוש
ממנו באותו רגע. כן, אבל אי אפשר להגיד שזה רע. זה מה שאני
אומר.
לא, מי שכן מדבר על זה, זה הרמב״ם. הרמב״ם פירש את זה אחרת. הרמב״ם טוען שזה הפגם בנפש של דוד. הפגם, ככה טוען.
הרמב״ם?
הרמב״ם.
ומה הרמב״ם אומר על זה?
הרמב״ם, אני לא יודע. אני יודע מה שהרמב״ם. הרמב״ם אומר שהפגם בנפש של דוד. אני אומר, זה יפה כהדרכה מוסרית, אבל זה לא הפשט של הפסוקים.
הרמב״ם
לא.
הוא
אומר שדוד היה אדם אכזרי. כי את זה הוא לא תיקן. את זה הוא לא תיקן. כן, אותה אכזרי. לא יספיק.
לא, כי הוא
מצא אותה בדידון.
לא, כי הוא
מצא אותה. היה משהו בעייתי בדוד עצמו.
אבל זה חלק אינטגרלי של האישית.
לא, 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 לא. זה מה שהרמב״ם כנראה רוצה לומר. שזה שדוד נהג באכזריות, זה בסדר גמור. איך נלחמים? המלחמה היא דבר אכזרי בטבעה. בטבעו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, תילחם לא באכזריות. או שנלחמים או שלא נלחמים. הבעיה היא לא הייתה המעשה של דוד, אלא משהו בנפש שלו.
מאיפה הוא הוציא את זה?
מהפסוק, ידמים רבים שפכת.
לא רק
מדמים
רבים שפכת, אלא כי הוא חוזר על זה לפני, ואחרים.
מה?
דם לרוב שפכת, ומלחמה גדולות עשית, לא בבני בית משמי, כי דמים רבים שפכת.
אז זאת אומרת, דם לרוב שפכת זה בסדר.
זה מספיק, נכון?
מה?
מלחמה גדולות.
אז מה הבעיה? אז זה מצוין, אבל זה מאלה מצוות, אז איך אפשר לבוא בטענות? זו, יש פה איזה תוספת שהיא קשורה לנפש שלו. כן, ככה הרמב״ם מבין. אבל לא על עצם המלחמות. נכון?
אבל אני אומר פה איש מלוכה, אפילו לא ממחלה. זה שייך לכלל ישראל, זה לא שייך למעלה של דוד עצמו. דוד יכול להיות במעלה של בונה מקדש, אבל עם ישראל...
העם ראוי למלך שלו.
יכול להיות מצב כזה. גם שלמה... אומרים לו שהוא יהיה איש מנוחה ולא איש נחלה, והרי הסוף שלו צריך להיות נחלה.
אז זאת אומרת, בגלל זה המקדש חרב.
כן.
אם הוא היה איש נחלה, היה עוד יותר טוב, אתה אומר.
היה צריך לחכות עוד קצת בתהליך ה... לא לעשות את זה מהר מדי.
איי, איי. טוב, נחכה עד שיהיה איש נחלה.
איפה הרמב״ם כותב?
8 פרקים. פרק שישי. שביעי, שביעי, סליחה. כן. קוראים לה פנינה. מי שמעכב את תהליך השלום, מעכב את המקדש. אז אמרתי, זה נכון. כן.
השלום שהם
רוצים,
זה בתנאי שלא
נבנית על כן, נכון. לא, אני אמרתי, אני לוקח את המילים במשמעותם המקורית. מי שמעכב את תהליך השלום, כלומר, מפלגת העבודה, מעכב את בניין המקדש. בסדר? לא, לא, הבינה טוב מאוד מה אני רוצה, אל תדאג.
מי אמר מה שאני חושבת?
מי שיש לו רוח הקודש, יודע מה את חושבת.
ומי זה מעכב, ומה זה תהליך,
ומה
זה
שלום. אני
אסביר, ואני
יכולה
לא לעשות את זה.
לא, זה נקרא את הפרוטציה
מוטעת
של דברים של מישהו אחר.
יש נקודות על השמש. אתמול, לא, שבוע שעבר לא היה חשמל פה. אז עכשיו אנחנו עושים תשובת המשקל, מוסיפים, כן? מה אתה אומר? אני לא שומע כלום מה שהיא אומרת, מה?
הרי דוד המלך הוא יצא שבות
זה נכון, היו אכזרים. נכון, אז זה השורש של הנטייה הזאת של דוד. לכן חז"ל אמרו, הוא אדמוני עם יפה עיניים. אדמוני שופך דמים, זה מה ששמואל ראה. כן, הוא ראה אותו, אדמוני עם יפה עיניים, נבהל. כן, כך כתוב בחז"ל. למה הוא נבהל? כי הוא היה אדמוני, כלומר שופך דמים. אבל עם יפה עיניים, שעל פי סנהדרין הוא הורג. אז היא הרגיעה אותו. אבל שורש הנשמה של דוד היה משהו מאוד מאוד מסובך, במסדום. במסדום. מסדום. כן. טוב. היה משוקע בתוך הטומאה. יצא משם. מצאתי דוד עבדי. מה זה מצאתי? היה צריך לעשות הרבה הרבה בירור עד שמוצאים אותו. נכון, זה עבודה שלו. לשם זה הוא קיים. כן.
אבל יש
עוד שאלה,
אם יש
מלחמות
מצוות,
נגיד
שיש
דבר כזה? ודאי, יש מלחמות מצווה אפילו. כל אלה שעסוקים בזה, לא תלוי באיזה נפש יש להם. אם יש להם נפש שלווה, אז אין בעיה.
אבל אף פעם יוצא.
גם שלמה עשה הרג אנשים.
אז רק מסתבן לנפש, אז לא.
יוצא לי כזה, או לנפש של דורו, שנפשו הפרטית מבטאת אותו.
אז הסיבה היא לא שלא היה נזמן,
זה אותו דבר. זה אותו דבר.
לא היה לו פנאי.
זהו, לא עניין של זמן, היה פנאי, נכון, זה ביטוי יותר נכון.
אפשר להציע
ביצה? רגע.
תהיה מקובלת על כל הדברים.
תנסה.
בית המקדש נראה להיות בעצם בית כל העניין.
נו.
אולי היה פה מין רעיון של יחסי ציבור, זאת אומרת דוד, שנלחמת בעצם בכל השכנים, והיה עם כל
כך... אז איך הם יזדהו עם המקדש הזה? נכון. אה, זה הוא שפה. טוב, יאללה. וענייני, עכשיו, איך כתוב כאן?
היה לך את אותה סיבת השאלה הזו ששפטו
גם מין כדבר? התורה אמרה לו, תרצח.
לא, כאשר מדובר על מלחמה,
אני לא יודע שאני מדובר. האם לאנשים היה אכפת?
הרי באותה תקופה, זה לא נראה בעקבות המלחמה שהאכזריות הזאת...
לא, יש איזו טענה, בכל זאת, כלפי אכזריות במלחמות. רואים את זה, למשל, כשהנביא מדבר על שלושה פשעי אדום, שהם שרפו את העצמות, לא, על פשעי מואב, שהם שרפו את עצמות מלך אדום. זאת אומרת, זה מיותר, זה אכזריות מיותרת. או למשל, כשהתורה אומרת, לא תשחית את עצה. משהו שקצת רגישות הייתה, אם כי לא. למשל בספר פרשת כי תבוא, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכול. אז משהו שקצת רגישות לזקנים ונער היה. זה משהו כזה.
וגם יהושע שלח איגרות לכל
העם. אז לא, השאלה היא ככה, האם זו הייתה נורמה מקובלת אצל כולם? זו השאלה. האם הנורמה הזאת הייתה קיימת? סך הכל גם כשהתורה מגבילה כמה הגבלות, לעומת האכזריות הכללית של המלחמה זה כלום. כן. סך הכל צריך להכות כל זכר, נגיד, אז לא את הנשים, הכל זכר.
למה
הוא
מבקש
ממנו פולצים?
אולי
דוד הכין לו את כל החומרים, גם את העצים,
עצים
וסמסמרים. נכון, אתה צודק, אבל בואו נבדוק. או שיש סוגי עצים שונים. יש עצים שדוד לא יכל להכין. עצי ארזים, הוא לא אכל אחים. ארזים? כתוב? תראה לי. 1310, בוא נבדוק. לא, הוא הכין כמויות משהו משהו, דוד. ברזל הרוב. איפה כתוב ארזים? כי הביאו, כן, הצידונים והצורים עצי ארזים.
עדיין, לא
תראו, יש לי תירוץ. תסתכל בפרק שלנו בפסוק תדבר. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו, אני קורא בעמוד 559. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו. מתי זה היה? כשהוא נמשך, מתי?
דוד חי.
דוד עדיין חי. לא כתוב שהוא מלך תחת אביו. שמשכו אותו תחת אביו.
עכשיו הוא מלא את המכסה.
אז יוצא לפי זה שדוד חי, זקן מופלג, אבל חי.
ואז דוד, בשביל מה הוא עושה גיוס שלושה חודשים, חודש בלבנון, בדוברות?
כן,
בכל העצים הכל מוכן מבין תקופת דוד.
לא, זה בימי דוד קורה.
כן, לפי זה ככה זה יוצא. זה חידוש, אבל זה יכול ליישב את הסתירה. גם זה משמע מהפשט, כן? שימשכו אותו. גם כתוב, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. מה הוא רוצה מדוד? כן, ועכשיו בואו נבדוק פסוק 17, אם זה מסדר, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו. לא כתוב לא יכל. אז סימן שדוד עדיין חי.
כן. בית לבנות, להשם להגדיל למעלה.
כן.
אחים הנלו, ויחד דוד לרוב,
לפני מותו, כששלמה
כבר
היה מלך. נכון, ויקרא לשלמה בנו, ויצווהו לבנות בית לשם, אלוהי ישראל. אז יוצא ש... כן.
נער תחיל פה 27.
איפה? במלאכים.
היה למלך לו מס עם כל ישראל, והיה מס 30,000 איש, והשתתם לבנון 10,000 בחודש, כל חודש לא נכנע 50,000 דולר,
נו.
וזה הכל בשביל ללכת ולנחות את העצים, שמספר קודם איך הם עושים את זה, עם דוברות.
אז מה הבעיה?
לא,
חוטף בחר. אז מה הבעיה? למדתי את הבעיה. לא, זה בימי דוד כל זה. כל מה שאתה קורא בספר מלאכים קורה בימי דוד.
אבל כתוב לחטוף בחר, לא בשביל העצים, בשביל אבנים.
כמה שנים הוא היה מלך תחת דוד?
יהיה לפי ההיסטוריונים 3 שנים.
כל ההכנות האלה יש שלוש שנים אלה עשו לבית המקדש.
מה יש? מה הבעיה? המשיך אחר כך. כן? זה הרבה זמן, 3 שנים. בסדר, טוב, זה צריך
להיות. לוגיסטיקה מסובכת.
מה?
לוגיסטיקה
מסובכת. כן. אז זה מה שאומר, שדוד לא יכול לבנות, בפסוק 17, כן? ואתה, הניח השם אלוהי לי מסביב, ונצאת מפגרה, הנה אומר לבנות בית, לשם השם אלוהי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, הוא לא אפילו אומר מזכרונו לברכה. אשר בנך אשר אתן תחתיך על כיסך, הוא יבנה בית לשם. נכון. ואתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעתי כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כשמוע חירם מדברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים. הברושים זה לא, הרז, זה לא הברושים של היום. יש סוג של ארז שקוראים לו ברוש. עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, ונפרצתים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חלצי לתת לחם ביתי. ואי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, והיה שלום בין חירם ובין שלמה, והכרתו ברית שניהם. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה המס 30,000 איש, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודשים בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדוני רם על המס. מה זה המס פה? הגיוס, גיוס. אדוני רם על הגיוס הזה, מס פה זה גיוס.
כוח אדם, מנהל
כן.
כוח אדם.
כן. יש לו 2 שמות. מה? בגלל שיש עוד, יש עוד אדם שקוראים לו חירום שם. האדריכל משבט נפתלי קראו לו גם כן חירום. כן? אז זה כנראה כדי לייחס אותו לאדריכל היהודי שלו. קוראים לו גם כן חירום. כן, כנראה. או שזו ההוכחה שהם דיברו בעברה אשכנזית. מעניין. לגבי המבטא הספרדי והאשכנזי, הרי המרוניתים בלבנון מדברים ארמית, או שפה מרונית או אסורית, במבטא אשכנזי. מעניין. מה? לא, בקורדיסטן גם כן מדברים ארמית. שמה זה במבטא הספרדי. כנראה זה כבר חילוק קדום בין הגליל לבין יהודה. לא, לא, קומץ או קמץ. כן? אז כנראה שזה חילוק כבר בין יהודה לגליל. עכשיו, אם נגיד שזה גם בימי בית ראשון, אז זה מובן. הלבנוני הזה מדבר במבטא אשכנזי. אגב, כתוב בגמרא שלא מעלים לתורה, לא, אסור לעלות לברכת כהנים את יושבי
חיפה ואת יושבי טבעון ואת יושבי בית שאן. איך כתוב? למה? כי הם לא יודעים להבדיל בין א' לע'.
בין
ה' לח', בין ה' לח' ובין א' לע'. מה? בית שאן, לא, בית שאן, טבעון, חיפה.
שחל, שחל.
כלומר זה הגליל, זה נקרא צפון הארץ.
שחל בטבעון?
לא, שחל בחיפה.
מי בטבעון?
כן, נכון.
יש להם פה
הרבה
יותר. זה יכול להיות. אגב, מי זה החירם הזה? חז"ל אומרים שזה חירה. ראי הוא האדולמי של יהודה, והוא נגיד את צור שיחזקאל מקלל אותו, כן? כי אחר כך עלה לו לראש שהוא חי כבר הרבה זמן, חשב את עצמו אלוה, חי 12 דורות, כן? הוא חי 12 דורות, חשב את עצמו אלוה, מיהודה ועד יחזקאל.
12
דורות? עשינו את
זה
כמו שמי שלמה
עד
סיטיון
זה
15 דורות. כן, עד עוד יותר. חי המון זמן, מה? כן, בטח, אדם רואה את עצמו, הוא מבלה את כולם, בסוף מתחיל
להתפוצץ.
היו קמאות עם הדמות של חירם. מה? מה? לא, מה קרה? אז מה?
כלום, אני צריכה לנסוע לתל אביב.
תלכי. גם אני צריך לנסוע. אפשר גם. בעיקרון כן. לא, אני לא רוצה לקחת מונית, סליחה. אם זה לקריית אונו, אז זה לא אוטובוס. כי זה לפתח תקווה, זה לא מונית. טוב, אז למה החירה הוא חירם? מה זה אומר? אנחנו נלמד את זה. בסדר? ואתם רואים שעם שבט יהודה יש איזה אדולמי שמתטרף. הוא חירם, מלך צור שבונה את הבית. טוב, נראה את זה. יש תמיד איזה אדולמי לידו. נראה מה זה.
Oh yeah.